סעיף יוד-חט. האמונה היא תאורה כשהיא מלאה רגש פנימי בלי עונה עצמית ולא פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה אינה מעכבת. ומכל מקום, כל מי שכונן בשכל לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות האמונה כי אם שתתחבר עם מור הדעת. ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. אומר הרב, מידת האמונה או מדרגת האמונה, כן, עד כמה באמת האמונה היא דבר שהוא עצמי לך, שהוא דבר שהוא לא נובע מזה שאתה לא נאמן לעצמך, ממיעוט חיים שבך, אלא האמונה היא תאורה. כן, התאורה תמיד זה החזרה לחיות שאין בה מיעוט חיים, לחיות שהיא לא חיקוי למשהו אחר. כן, מתי האמונה היא כזו? שהיא מלאה רגש פנימי בלי עונה עצמית, בלא פניות זרות. כן, כשאדם, הרגשות שלו, הלב שלו, החוויות שלו, הם באות מעצמו, ולא מזה שהאדם הוא רוצה להרוויח איזשהו רווח, לראות בצורה מסוימת, לחשב בצורה מסוימת. לפעמים יכול להיות, כן, כשהרב אומר בלא פניות זרות, זה יכול להיות אפילו שאתה לא רוצה כן, אם יש לך אפילו פניות זרות שאתה רואה שאנשי אמונה הם לא מתמכרים לסמים, ואנשים בלי אמונה הם לא בטוחים בעצמם, כל מיני דברים כאלה, אז יש בזה באיזושהי מידה, זה קצת משהו זר. כלומר, זה לא עצם האמונה, עצם האמונה זה הוודאות הזאת, המלאות הזאת, שהאדם אומר כל תודעת החיים שלו וכל הרגשת החיים שלו יש לה חיבור וקשר ושייכות לאור האלוקי העליון יותר ממנו, ושהדבר הוודאי יותר, החי יותר, המקורי יותר זה האור האלוקי, יש את ההרגשה הזאת שכל פעם כשיש את הקשר לאלוקות, זה ממלא אותך, זה מחיה אותך, זה מוסיף לך. זה הרגש הפנימי הזה של האמונה. אומר הרב, אף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, באדם יש לו הרבה כוחות חיים. ויש אדם שמפותחים אצלו כוחות המעשה. יש בן אדם שמפותחים אצלו כוחות הרגש. יש בן אדם שמפותחים אצלו כוח הביקורת וההשכלה. אז האם האמונה יכולה להיות תאורה רק אם היא גם באה והגיעה לאדם על ידי כוח הביקורת וההשכלה? אומר הרב, לא. כן? אף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. כן? עצם האמונה היא לא חייבת לעבור דרך הצינור הזה של השכל. הצינור של השכל, בכלים האנושיים, הצינור הכי נקי, הכי רחב, הכי ישיר. כן? השכל הוא החלק באדם שיכול להיות הכי מדויק, הכי ישיר, הכי באמת מרחיב את ההסברות. אז היינו אומרים, האמונה היא בוודאי חייבת לעבור דרך כלי השכל. אומר הרב לא. יש לאדם כוחות אנושיים, ויש לאדם את כוח האמונה. כוח האמונה הוא כוח שבא ממקום אחר. הוא בא ממקום פנימי יותר. הוא בא ממקום נשמתי, כן, אנחנו כבר מדברים על זה, מה שהרב הסביר בכמה פסקאות קודם, שהאמונה היא השפה של הנשמה, והנשמה, הנשמה בעומק שבה היא לא צריכה את הלבושים האנושיים. הנשמה זה דבר חי, אמיתי, שנמצא ודוחף, והאדם יכול לעשות דברים מכוח זה שיש בו נשמה טהורה, גם לא דרך הכלים האנושיים. ולכן נכון שכלי השכל הם הכלים האנושיים הכי הכי מפותחים והכי הכי עשירים והכי הכי מדויקים, אבל האמונה היא המקור של האמונה לא מתחיל מהכלים של האנושיים. נכון שמדובר על האדם המאמין, ברגע שהאדם המאמין, אז הרי האדם הוא מלובש באנושיות שבו, אבל למרות שהאדם מלובש באנושיות שלו, כל אדם ואדם יש בו את התוך הפנימי הזה, יש בו את הנשמה הפנימית, והפנים הזה יכול, אם האדם גדל באקלים שאפשר את תופעת האמונה להיות, ואחרי כן האדם גם החוויות החיים שלו והמוסר והיושר והמידות שבו הן מתאימות לאמונה הפנימית, אז אפילו שאין בו דעת, זה יכול להיות באמת אמונה שלמה, וזה לא מעכב ההשכלה. כן, אם למדנו בסעיף י' ז' שאחד מהבעיות שיש באמונה שיכול להיות בה הרבה סיגים מזיקים, והדרך להגיע לטהרת האמונה היא צריכה לעבור דרך קור המוסר והדעת, אז בא סעיף י' ח' ואומר לנו, מה שאמרתי לך שזה חייב לעבור דרך קור המוסר והדעת, זה לא מדויק. תלוי מתי. אם זה מדובר באדם שאין בו, שאין בו הרבה השכלה, זה לא חייב להיות. ברגע שזה עובר את האישיות של האדם, וזה מתאים למוסר של האדם, ולמידות של האדם, ולחיים של האדם, אפילו שהאדם לא פיתח את האמונה עם כלי השכל שבו, זה בסדר. וזה יהיה אמונה טהורה, בלי סיגים, בלי מזיקים, והיא תהיה פנימית ואמיתית. ומכל מקום, אז למה בכל אופן בסעיף י' ז' הרב אמר את המוסר ואת הדעת? כי יש באמת מקרים שזה קריטי שהאמונה גם תעבור דרך הדעת. באיזה מקרה? אומר הרב, מכל מקום, כל מי שכונן בשכל, כל מי שהכלים האנושיים שלו, המעשיים מפותחים, הרגשיים מפותחים, אבל גם הכלים השכליים אצלו מפותחים, הוא אדם שכל דבר ודבר הוא עובר את המערכת הזאת שהדברים הם מפותחים מבחינת השכל, והוא כל דבר שהוא נוגע בעולם הוא נוגע עם כלי השכל שלו. אז האם האדם הזה יכול לבוא להגיד, בסדר, אני מתעסק עם השכל שלי בכל דבר בחיים שלי, אבל האמונה היא לא נוגעת לשכל. האמונה, הייתי בשיעור של הרב ויצן, הייתי קראתי את הפסקאות של הרב קוק, שהוא אומר שהאמונה היא שפת הנשמה, והנשמה היא הרי מעל ומעבר לשכל, ואי אפשר להגדיר את הנשמה, והנשמה זה דבר שהוא לא מוגבל ולא מוגדר, לא רוצה לגוע באמונה. יש את השכל שלי ויש את האמונה ששם המקור השאיבה, שם הוא משהו אחר, ואני לא צריך להתעסק עם השכל שלי בהקשר לתופעת האמונה. אומר הרב, לא. מכל מקום, כל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק ולא היגיון שכלי. ואצלו, אצל האדם הזה, לא תוכל, לא תקום תמימות האמונה כשתתחבר עם אור הדעת. וזה מה שהזכיר הרב גם בפסקה הקודמת, שיש הרבה פעמים שהאמונה היא לא טהורה, היא לא באה מבפנים, היא מלאה סיגים ומזיקים, ואז צריך לתאר אותה על ידי המוסר והדעת. מי? האדם שאין בו דעת, אז הוא לא חייב לתאר אותה דרך הדעת, אבל האדם שיש בו דעת, הוא חייב, אצלו לא תקום תמימות האמונה, כי כשתתחבר עם אור הדעת. וממה זה את הדעת? אם האדם יגיד את האמירה כמו שאני אמרתי, אומר הרב, זה לא אמיתי. תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. תוך הכוונה שקר. כן, זה יהיה מלא זיוף ומרמה. למה? למה זה לא נכון לבוא ולהגיד את הדבר הזה? אני, כלי השאיבה שלי, והשייכות שלי לאמונה, לא מתחיל מהשכל, לא נגמר עם השכל, וממילא אני מוציא את השכל מהמשחק הזה. אז ההסבר הוא כזה, מה זה אמונה? האמונה היא הכוח הזה שבא ואומר, אין שום דבר בחיים שלי שלא מקבל את המשמעות שלו, ולא קשור למקור האלוקי, שהוא זה שנותן לי את האפשרות לוודא שמה שאני רואה ומה שאני חושב ומה שאני מרגיש ומה שאני עושה יש לו משמעות הרבה הרבה יותר פנימית. כלומר, האמונה היא זו שנותנת את המשמעות ואת החוזק ואת הביטחון ואת העומק לכל כוחות החיים שלנו. אז אם כוחות החיים שלך זה כוחות חיים של תינוק, אז כל כוחות החיים של התינוק צריכים להיות מלאים באמונה. ואם אתה נגעת בעוד כוח חיים שקוראים לו חוויה, אז כל החוויות שלך צריכות לקבל את התוכן העמוק שלהם על ידי זה שאתה מחבר אותם גם לתודעת האמונה ולמחשב, כן, ולרגשות של האמונה. ואם יש לך כוחות חיים שקשורים לרגשות שלך, למידות, ליחס שלך לטוב ולרע, זה חייב להיות מחובר לתפיסה האמונית שלך. ואם יש לך גם מחשבות, השכל שלך מפותח, ואתה חכם בחוכמת המתמטיקה, ואתה יש לך זה, אז זה חייב גם שגם החלק הזה יהיה קשור לאמונה. אם לא, אתה כאילו משאיר איזשהו נושא שהוא לא קשור לאמונה, והוא מקנן שם, והוא בעצם בא ואומר את הדבר הזה, יש כאילו שתי עולמות, יש את העולם של השכל שהוא לא נוגע באמונה, האמונה לא מעמיקה אותו, האמונה לא נותנת לו זה, ויש את האמונה. אומר הרב שבדרך הזאת, לא רק שהאמונה לא תהיה תמימה, הרב התחיל עם הדבר הזה, לא תקום תמימות האמונה, כלומר, זה לא רק זה שהאמונה היא לא תגאל את כל המציאות של האדם, כי האדם משאיר חלק מהכוחות שלו שהם לא נוגעים באמונה, ועצם הדבר הזה הוא כבר דבר שהוא לא תמים, שהוא לא שלם, כן? אלא גם זה בסופו של דבר, כיוון שמבחינת מבחינה אנושית, מבחינת האדם, מבחינת האדם האנושי, הכלים האנושיים, באמת הדעת היא הכלי הכי מפותח. בין המלך של האדם מבחינה אנושית, זה הראש שלו, כן? מלך, מוח, לב כבד. כלומר, מי המילה הראשונה של האדם? מה, כן, זה המוח של הבן אדם. המוח של הבן אדם הוא כן, בזה האדם ניכר שהוא יותר מבעל חי, בזה שיש לאדם מוח. ובעצם האדם שבא ואומר אני מאמין רק בלב ובכבד שבי ובמוח אני לא מאמין, אז האדם הרי מאוד מאוד מחשיב את המוח. אדם שיש לו מוח והוא פיתח את המוח, למה הוא פיתח את המוח? כי בזה הוא רואה את מעלת האדם ואת הכישרון של הבן אדם ואת היכולת של הבן אדם לקדם את עצמו, את העולם. ובנושא של האמונה הוא אומר לא, המוח לא אומר לי להאמין. כן, המוח לא אומר לי להאמין. אז בסופו של דבר אתה עושה שקח בעצמך. בסופו של דבר תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה, אם לא גם השכל נותן חותמת בדץ לאמונה, אז בסופו של דבר האדם בתוך תוכו יש בו את הצד הזה שבא ואומר אני מחובר לעולם ולאנשים עם שפה שכלית, שמה אני לא יודע לטעון את הטענות של האמונה, שמה באמת זה, ואני קשור גם לחלק האנושי שהוא לא קשור לאנשים, לצד החכם שיש באנושות, וזה, זה, אז אני, אז האדם הוא קרוע, כשהוא בא, כשהוא עם המשכילים, אז הוא שמה לא יכול לטעון טענות של האמונה, כן? והוא מאוד מעריץ את המשכילים, כי לא יכול להיות אדם שמאמת הכוח השכל שבו הוא מפותח והוא לא יעריץ את החלק של השכל, והוא צודק בזה שהוא מעריץ את השכל, באמת מבחינת הכוחות האנושיים של הבן אדם הדעת והשכל של האדם הם מובילים, כן, הם מובילים, הם הכי יכולים להביא את הבן אדם להצלחות האנושיות שלו. וממילא בסופו של דבר תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. אז הסעיף הזה לא טוען שהאמונה מתחילה מהשכל ונגמרת בשכל, אבל הסעיף הזה בוודאי טוען שהאמונה בוודאי צריכה להסתדר עם השכל. אין דבר בתורה שהוא כנגד השכל. בזה אנחנו כבר אמרנו את פעם הדבר הזה, בזה שונה היהדות והנצרות, שהנוצרים אומרים האמונה שלנו לא חייבת להיות מוסברת עם שכל. מה אתם מתחילים לשאול אותנו דברים על השילוש, איך זה הגיוני שהשכינה התעברה באישה וזה וזה הבד וזה, מה אתם שואלים? כן, מה אתם שואלים שאלות? זה בדיוק האמונה. האמונה היא מעבר לשאלות. פה המבחן, אם אתה מאמין למרות שיש לך שאלות, אז זה באמת סימן שאתה באמת מאמין. אם בגלל השאלות אתה לא מאמין, אז כנראה אז אין לך את כוח האמונה, ככה נוצרי יגיד לך. ואנחנו נבוא ונגיד לא, אין דבר כזה. התופעות והאמונה כשלעצמה היא חייבת להיות מושכלת, היא חייבת להיות מיושבת גם על השכל, היא חייבת זה שגם השכל ייתן לה חותמת בדץ, לא שהיא מתחילה מהשכל, אבל היא גם, אבל היא צריכה להיות מותאמת עם השכל. צריך שהשכל יוכל להיות נינוח עם המבט האמוני. שהשכל לפחות יבוא ויגיד, ההיגיון של האמונה הוא בוודאי לא פחות מההיגיון של הכפירה. כמו של הכפירה יכול להיות אולי איזשהו היגיון, גם לאמונה חייב להיות איזשהו היגיון. כן? ולא רק איזה היגיון, יש גם סבירויות, יש טיפת הוכחות, כן זה. אז נכון. כל הוכחה שכלית לאמונה, בסופו של דבר, היא לא סוגרת את העסק ב-100%. כן, אתה אולי יכול לסדוק את ההוכחה הזה, אבל גם הכפירה הרי אין לה הוכחות של 100%. זה לא, אף אחד אין לו את ה-100%, כי השכל הוא לא 100%. כי השכל הוא, הרמה הכי גבוהה שאדם יכול לייצר ודאות על ידי כלים אנושיים. 100%. אבל אז השכל צריכים להגיע לרמה הזאת. שהמידה שהשכל יכול להזדהות עם הטענות של האמונה ועם מחשבות האמונה היא לא פחותה מאשר מה שהשכל יכול להזדהות עם הכפירה. כן, זה הדבר שבעצם אומר לנו כאן הרב בסעיף הזה, ביחס בין האמונה לבין השכל.
למה להשתמש גם בשכל או לא?
אין ספק שאדם עדיף שהוא יתעסק עם השכל שלו, יפתח את השכל שלו. בוודאי שאדם צריך להיות... אם אדם יש, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, אז מה, תמית אותו? תשתיק אותו? לא תפתח אותו? אז זה מה שאומר לך הרב. מי שכונן בשכל, הוא לא יכול להסתפק באמונה בלי היגיון שכלי. לא.
אתה הרבה שכל, ואתה תתחיל לשאול שאלות, אז תפתור אותם.
אבל אם הקדוש ברוך הוא כונן אותך בשכל, זה כדי שתצמיח את השכל הזה, כדי שתשתמש עם השכל הזה. וזה מה שאומר לך הרב בסעיף הזה, אתה צריך להשתמש בשכל הזה, שהוא גם מסתדר עם שפת האמונה. זה מה שכתוב בסעיף.
שוב, אדם שיש לו אמונה טבעית, צריך גם לחבר את השכל שלו עם השכל שלו?
ומה, יש לו שכל או אין לו שכל?
יש לו, אבל
השכל שלו. אין דבר כזה. בדברים אחרים השכל שלו, בדברים אחרים השכל שלו כן שואל. בדברים אחרים השכל שלו שואל. כשהוא מדבר עם אנשים שכליים, הוא מחביא את האמונה שלו, הוא אומר, עזוב, 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 האמונה לא נוגעת למה שאנחנו עושים חשבונות שכליים, או שאדם אומר, לא, גם בשכל, האמונה היא יותר, היא לא פחות שכלית מאשר הכפירה. מה האדם הזה אומר?
זה לא מטריד אותו.
אין לא מטריד אותו, זה מה שמסביר לך הרב בסעיף הזה, לא ככה.
שוב, לא, על הצד שבאמת, יש לנו שתי אפשרויות, אדם שיש לו שכל ואדם שאין לו שכל.
נו.
כביכול, כן, אז אין לו שכל.
אדם שפיתח את השכל שלו, אדם שלא פיתח, כן. מצוין.
אז אדם שלא פיתח את השכל שלו, והאמונה שלו טבעית, זה עדיף או לא עדיף? כי הפסקה פה אומר, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. זה נשמע
נכון.
שהיה עדיף שתהיה גם רחבה בהשכלה.
נכון. נכון. עדיף שאדם יהיה רחב בהשכלה. מסכים.
אז יסוד זרוק את השכל לא קיים ברוך.
לא, אין יסוד כזה ברוך, נכון. נכון. לא, אבל בכל אופן תחדד לעצמך. לא שהאמונה תלויה בשכל.
זה רובד נוסף, שחובה לפתח אותו.
לא, זה צריך להסתדר עם השכל. בסדר. כן.
אדם יכול לפגוש את האמונה לא דרך השכל הרגש?
כן, אני אומר, מה קראנו סעיף י"ח? גם לא דרך הרגש?
כן,
התינוק גם יש לו אמונה, אפילו שהרגש שלו לא מפותח. הילד הקטן יש לו אמונה, למרות שהרגשות שלו הם מוגבלות, מוגבלים, זה רגשות מקומיים. כן, אין אדם בלי רגשות, גם תינוק בן יומו יש לו רגש.
כן, עכשיו יש לנו יכולת לפגוש את האמונה.
אתה חייב דרך כל השרירים שלך, אתה את כל כוחות החיים שלך, אתה צריך להבין שהאמונה נותנת להם עומק ותוכן וודאות יותר וגודל יותר.
אבל אמרו מקודם שהאמונה היא בגלל שהיא מעל...
נכון, עם הנשמה, היא שפת הנשמה, אנחנו רואים.
יש דרך להיפגש איתה בלי אמצעי?
אין, האדם הוא בר אנוש, אין דבר כזה.
נוסף לרגש
בספק, דרך נפרדת? לא. עצם האמונה היא משהו מעבר, אבל בפועל היא מתלבשת באנושיות שבנו. סעיף י"ט, הצד החיצון שבאמונה, ישו מתגלה בצורה נלגה, או מכל מקום אור השם שוכן בה. מקומות נלעגים למראה עיני אדם ישנם בכל הטבע והמציאות. אבל אין הלעג בה כי מקוצר ראות וממיעוט השגה של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. אז כשאני קראתי את הסעיף הזה זה הזכיר לי משהו שהיה בזמני. היה בטלוויזיה תוכנית פופוליטיקה, לא זוכר, משהו כזה קראו לזה. והשחקנים העיקריים היו בתוכנית הזאת, עד כמה שזכור לי, תומי לפיד, אבא של יאיר לפיד, ועוד... לא? גם בשלב מסוים הגיע, אני חושב, ציפי חוטובילי, הייתה שם, נראה לי, לא משנה. אבל היה מאוד מפורסם, אני זוכר איזשהו אירוע אחד, שתומי לפיד באיזשהו שלב אמר, טוב, 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 אנחנו תביאו את הפרה האדומה שלכם, נראה מה אתם רוצים להביא לנו פרה אדומה, פרה אדומה, וצחק, כאילו עשה צחוקים מהפרה האדומה שלנו, כן? אז הוא הצליח להצחיק באמת. באמת אפשר לספר את הסיבור של פרה אדומה בצורה מאוד מצחיקה. כן, אתה לוקח פרה, אתה בודק שהיא כל כולה אדומה, אתה שורף אותה, כן, אחרי כן אתה לוקח את האפר שלה סתם במים, אחרי כן אתה מזה. באמת, זה משהו נלעד, זה משהו אפריקני כזה, זה משהו מצחיק, כן. בקלות גם אפשר לעשות את ברית מילה משהו נלעד, כן. כן, אתה הולך לאפריקה, ואתה רואה שבט של אפריקנים, מסתובבים מסביב מישהו כזה, זה, ומה זה, אתה רואה, אתה שואל מה עושים? חתכו לבן אדם חלק מהאוזן, כן? חתכו לבן אדם חלק מזה, אחרי שחתכו לו את החלק מהאוזן הזה, כולם שמחים, זה, הוא נהיה חלק מהשבט שלנו, זה האות של השבט שלנו. אתה אומר, וואלה, איזה אפריקנים דפוקים, אין להם דרך אחרת לעשות סימן, שיהיה חלק מהשבט שלהם זה. באותה מידה אתה יכול לצחוק על ברית המילה, כן? איזה עם דפוק, כן? מחפשים לעשות סימן שמהשבט היהודי, והם עושים את זה, מסכן התינוק הזה, כן? מה עושים את התינוק הזה? מכאיבים לו, אין להם רגש, אין להם זה, זה משהו מטורף, ברית מילה. וכן על זה הדרך אפשר ללעוג על המון המון דברים, שהם כל מיני התנהגויות, כן, של אמונה. אפשר גם להגיד שהרב מתכוון פה, כן, אני מנסה להסביר מה זה, הצד החיצון שבאמונה, ישו מתגלה בצורה נלגה. אפשר להגיד שהסעיף הזה מדבר, אחרי כן יהיו סעיפים, שהרב יסביר שבעומק כל מצווה מעשית, זה הצד החיצוני של הדבר הפנימי של האמונה. אז אפשר לבוא ולהגיד שזה מה שהרב מתכוון כאן, הצד החיצון שבאמונה, כן, זה שכל התורה והמצוות ומנהגי ישראל, יש המון המון מנהגים שאפשר לעשות מהם צחוקים, כן, אפשר לעשות צחוק ממנהגים, כן, אז כן, כך רק מנהג של נו מימונה. באמת, זה שבט התרבוקות, כמו שמישהו אמר אתמול או שלשום. כן. באמת, זה מצחיק, כן. זה משהו אווילי כזה, זה משהו, כן, לא מתאים, כן, לבן אדם הנאור. כן, ועוד, על כל דבר, כן, תקח את המנהגים של האתיופים, כל דבר אתה יכול לעשות אותו נלעג. אז זה אומר, המצוות, זה אומר, מנהגי ישראל, ויכול להיות שהכוונה של הרב, אני לא יודע, יש לפעמים דברים שגם אני כאילו אומר, זה אצלי מעורר נלגות. בא אליי איזה חסיד ברסלב, כן, ואומר, ושם כנראה מפתחים אצלהם את הדבר הזה, שכשהוא בא לבקש ממני צדקה, הוא עושה איתי חסד. אני מזכה אותך, כן, וזה שיטה שכדי להגביר את האמונה או משהו כזה, אז אני יודע מה, אז לך, תחזר על הפתחים. הוא אומר, אז טוב, קודם כל יש לי עמדה מה חזל אומרים על הדבר הזה, אבל אחרי הכל נניח, אני לא יודע אם הרב מתכוון גם אפילו לדברים ששאר לבקח עליהם מבחינת אם חזל ממליצים או לא, אבל אני בתוכי לפעמים אני אומר, זה משהו נלעג, זה משהו מסכן כזה. או בשיטות המוסר, היו שיטות מוסר כאלה, כן, בנוברדוק, היו אומרים לאנשים, לכו תעבדו על זה שלא יבוש מפני המנהגים, לכו לבית מרקחת ותבקשו שם לקנוע, שיתנו לכם כתרופה מסמרים. כן? ואם יצחקו עליכם, אתם תצליחו לעבוד על המידה הזאת שאתם לא תלויים במה שאומרים עליכם. כן? לא יבוש מפני המנהגים. כל מיני דברים. כן, אז אני מביא גם את הדוגמאות, כי אני מתלבט כמה הרב מרחיב את המבט שלו, ואומר, הצד החיצון שבאמונה ישו מתגלה בצורה נלגה, ומכל מקום אור השם שוכן בה. גם הדברים שאני, כלומר, ברור לי, שבדברים שקשורים לדברים שהם נבנו, והם נהיו חלק מתורה שבעל פה, ברור לי שהרב אומר את החותמת הזאת, מכל מקום, אור השם שוכן בה. אבל יכול להיות שאפילו לא הדברים הנצחיים האלה, לא מנהגי ישראל, אלא אפילו הנהגות שאנשים עושים כדי לרכוש את מחשבת האמונה, את 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 תופעת האמונה, זה כתוצאה מהאמונה אנשים צוחקים על מי ש על עבודה אנושית, כל מיני דברים. כלומר האמונה יכולה להביא לפעמים אמירות קיצוניות, יכול להיות שגם שמה יש איזשהו אור, אור השם שוכן בה. מכל מקום אור השם שוכן בה, זאת אומרת שבכל דבר, אם הוא נולד כתוצאה מהאמונה, הוא בסופו של דבר אור השם שוכן בה. אני לא יודע עד כמה להרחיב את הסעיף הזה, אני מעדיף לא להרחיב אותו, אני לא יודע. כלומר, כי אני מרגיש בתוכי שאני לפעמים לועג, ואני רוצה להיות בסדר עם הרב, אז אני מעדיף, כן, זה, אבל יכול להיות שאני לא צודק, יכול להיות שבאמת, כלומר, אני לא לגמרי צוחק, אני בתוכי, כאילו, תמיד אני אומר, זה, 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 אני, זה לא אמונה מבחינתי, או כאילו, זה לא, לא לעניין, כן, אז קשה לי להכריע באמת עד כמה הרב פה מרחיב את האמירה שלו, אבל מה האמירה של הרב? הרב אומר, איך באמת יש דבר כזה? היינו מצפים שהאמונה שמביאה לך משהו כל כך אמיתי וכל כך נצחי וכל כך זה, אז גם כשהיא תגיע לעולם שלנו, היא תהיה מתוקה, היא תהיה נפלאה. כמו שהיום בשבת מישהו אמר לי, לא זוכר מי אמר לי בשם, גם לא זוכר בשם מי, שלמה, מי ישב לידי ואמר לי את זה? מה? כן, בשם סידורו של שבת הוא אמר לי, שבעצם למה עם ישראל נתנו לו בשבת, נתנו לו במראה את מצוות השבת? כי הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יגיע למתן תורה בהתלהבות, שיגיע למצב הזה של כאיש אחד בלב אחד לפני מתן תורה. אז איך אפשר להגיע למצב המופלא הזה? אחרי שיש את הנס של שירת היה, של פקיעת ים סוף, טוב, זה לא חוכמה שכולם שרים ביחד. אבל לפני שאתה מקבל תורה, איך תגיע למצב הזה של כאיש אחד בלב אחד? מה יכול להביא את עם ישראל לזה שכולם מאותגרים וכולם רוצים, כן, לקבל את התורה? אז אומר הסידורו של שבת, הקדוש ברוך הוא נתן להם טיפה לטעום את המצוות במראה, הם התחילו לקיים מצוות, וזה כל כך היה מתוק להם, זה היה כל כך נפלא להם, כן? אז כאילו צריכים לומר שמה שהתורה דווקא אומרת, שהיו אנשים שהשאירו ולא שמרו את השבת, זה טוב, זה רק דתן ואווירן. כן, זה בקטנה, אבל בגדול, זה, כולם הרגישו מאוד מאוד את המתיקות של המצוות, ואז בסופו של דבר גם נתן לאווירם נדבקו מהמתיקות הזאת, ושגזה, וכולם הגיעו בסופו של דבר לבייך על ישראל נגד ההר. ככה אמר לי יצחק בשם הסידורו של שבת. אז היינו מצפים שהאמונה היא אף פעם לא תהיה נלגד. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות סוג אמונה כזאת, שהיא תהיה מאוד מאוד מתוקה, ושכל התופעות של האמונה הם יהיו מתוקים מאוד. אומר הרב, לא, אין מה לעשות. למה? כי הנלעגות היא בדרך כלל נובעת מתפיסה קטנה, מתפיסה מקומית. כן? כשמקומות נלעגים למראה עיני האדם, ישנם בכל הטבע והמציאות. אם אתה תיקח תופעה מקומית, אתה יכול להראות אותה כאיזה משהו נלעג. אתה רואה עכבר רץ כמו לא יודע מה זה, זה משהו נלעג. אבל אם אתה תתאר את כל חיי העכבר ואיך הוא על ידי הריצה שלו הוא מתקיים וניזון או משהו כזה, זה לא דבר נלעג. אתה רואה את הזבוב, יודע מה, זה משהו נלעג, אתה יכול לצחוק על הדבר הזה. אבל אם אתה תלמד ותראה כללית על הזבובים או זה. שמעתי לפני שבוע מישהי חוקרת הטלפים, שהיא ממש כאילו אתה רואה שהיא מאוהבת בה הטלפים, והיא יצאה בשצף קצף, למה חושבים על האטלפים שהן חיות לא טובות ושהן מפחידות, וזה, והיא יצאה כאילו, אמרה, מה? אני אספר לכם מה זה האטלפים, והיא באמת סיפרה דברים מופלאים על האטלפים או משהו כזה. אז עוד פעם, אפשר, מה? כן, אפשר לקחת משהו וזה יקפיץ לך משהו וזה, אבל אם אתה רואה את זה בהקשר, אם אתה רואה את זה, אז בסופו של דבר אני לגוד, זה מי שמלועג כשהוא תופס את הדברים בצורה הזה, ככה אומר, מקומון ילגים למראה עיני האדם, ישנם בכל הדבר המציאות. אבל אין הלעג בה, כי היא מקוצר ראות, וממיעוט ההשגה של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. מה בעצם כאן תומן לנו הרב? אומר לנו הרב שממילא מאוד מאוד הגיוני, למה דווקא בנושא של אמונה יהיה הרבה נלגות? למה? כי אמונה זה לא רק לתפוס באופן שתראה את התמונה של העולם הזה. כן? בעולם הזה, אז אתה, תופעות של העולם הזה הן נלעגות, כשאתה, ואז מה התרופה לזה? תראה את כל הציור הזה שקוראים לעולם הזה. אבל האמונה זה לא שתראה רק את הציור של העולם הזה. האמונה היא לראות את כל העולמות. לראות את העולם הזה, ואת העולם שמעלינו, ואת המקור לכל. זה, אתה באמת צריך לראות את זה במבט, הרבה הרבה יותר כולל. אז דווקא בנושא הזה של האמונה, יכול להיות הרבה הרבה פעמים את התופעה הזאת של הנלגות. כי באמת, לא ללעוג על פרה אדומה, זה קשור לזה שאתה לא רואה רק את העולם הזה. אתה רואה שיש את העולם הזה, ויש חוויות בעולם הזה, אבל יש ממש דברים מעבר, וזה בסופו של דבר... הדברים האלה הם אור השם שוכן בה. כיוון שזה קשור לאור השם, אז האדם בקלות, או האדם כדי לא ללעוג על הדבר הזה, הוא צריך באמת הרבה יותר את המאמץ הזה של לראות באופן כללי. זה הסיבה הראשונה, אני מבין, לעניין הזה של הנלעגות. והדבר השני אולי שקשור לנלעגות, שיש משהו... ביחס לאמונה ובאור האמונה שהוא קשור לזה שהאמונה היא דורשת מהבן אדם, היא מחייבת את הבן אדם דרך חיים, היא מחייבת את הבן אדם לוותר על על הבלעדיות שלו, על זה שהוא, על הנוכחות שלו מאוד, זה האדם נהיה חלק מאיזשהו דבר גדול. אז בעומק זה נפלא, זה מסגב את הבן אדם, כן, שהקשר של הבן אדם לכל הגודל, כן, ולכל המקור האלוקי, זה דבר נפלא. אבל צריך בשביל זה נפש כזאת, וצריך מידות כאלה שהם יתאימו לאור האמונה. ובקלות אדם שאין לו את הדבר הזה, והוא בוחן את הכל דרך אני ואפסי עוד, או דרך האישיות רק שלו, אז בהחלט הוא יבוא בלי סוף לנלגות, לנושא הזה של האמונה, למרות שבדבר הזה, באופן בסיסי בוודאי, אור השם שוכן בכל הדברים האלה, כן? ולכן אומר הרב, אין מה לעשות, עם כל זה שהיינו מצפים שאור האמונה תמיד יהיה מאוד מכובד ומתוק ונעים ונינוח אצל הבריות, אבל זה לא ככה. יכול להיות שבאמת זה מה שאנחנו צריכים בזמן הגאולה לתקן. בגאולה צריכים להגיע באמת למצב המתוקן הזה, שכל כך מלא ארץ דעה את השם, וכל כך כבוד השם יהיה גלוי, שכבר התופעה הזאת של נלעגות כתוצאה מהופעת האמונה, זאת תהיה תופעה שלא קיימת בעולם, לא נמצאת בעולם. טוב, נעמוד פה.